אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסקטים. איתנו באולפן מפיקת התוכנית שלנו עירה וקסלר, ועל הביצוע הטכני יובל יסוד, ושלום גם ליובל אביבי.
שלום, מאיה סלע. יום שישי הקרוב עומד להיות יום שישי ה-13. אותו יום מטיל אימה שכל הדברים הרעים קורים בו. אנחנו מסתכלים עליו כאופציה לסרט אימה, כן? או לתרחיש אימה, במיוחד בגלל סדרת סרטי האימה שנקראים על שמו, אבל במובנה המקורי יום שישי ה-13 הוא פשוט יום של מזל רע. כל הדברים שיכולים להשתבש, משתבשים. אז אנחנו נדבר היום עם פרופסור חיים וייס על מזל רע והקשר שלו אולי לגורל בכמה טקסטים יהודיים. היהודים אמנם אוהבים את המספר 13 ולא חשים כלפיו את מה שחשים כלפיו בתרבות המערב, אבל יש לנו הבנה טובה במזל רע באופן כללי. אנחנו יודעים.
לנו היהודים.
לנו היהודים. אז אני שואל את השאלה, אם זה באמת מזל רע או שזו תוכנית אלוהית, נקרא לזה. נדבר גם עם אלעד ברנוי שלנו בפינתו, אלעד אינטרנשיונל, על כל מיני ספרים שעוד לא תורגמו לעברית.
אוקיי, אבל בוא נתחיל עם יום שישי ה-13, נדבר על זה ועל המזל הרע הזה. בכל שנה, מסתבר, יש לפחות יום שישי ה-13-1, ה-13 דרך אגב, אבל אנחנו בעגה.
ככה זה נקרא, יום שישי ה-13.
נכון, נכון. רק רציתי לומר שזה יהיה ברור, שזאת שקיעה. אבל יש שנים שבהן זה יכול לקרות גם פעמיים ושלוש, שיש יום שישי ה-13. בשנת 2020, שבה לא הייתה שנה ממוזלת במיוחד, היו פעמיים כאלה של יום שישי ה-13. השנה, רק פעם אחת. שישי הקרוב.
כן, אז תחגגו, כי זה לא יקרה שוב. השנה.
הרעיון הוא לא לחגוג, הרעיון הוא
להסתגר בבית ועטופים בצמר גפן,
לאפות חלת מפתח ולהתפלל.
אולי זה יפתור את זה, כן. טוב, אז מאיפה הגיעה האמונה התפלה המשונה הזאת? אז כמו כל מיתוס טוב, יש לה כל מיני מקורות, כל מיני אנשים אומרים שהם הגיעו מכל מיני מקומות. אחד מהם הוא הסעודה האחרונה של ישו, היא התקדמה ביום חמישי י' ג' בניסן, כלומר 13, הסעודה האחרונה, 13 בניסן. יהודה איש קריות הבוגדני היה האורח ה-13 בארוחה, והצליבה עצמה התקיימה למחרת, שזה יום שישי, וכל מתחבר ליום שישי ה-13.
המוניטין המפוקפק של היום הזה התעצם כאשר המלך פיליפ בחר ביום שישי ה-13 בשנת 1307 כדי לעצור את אבירי המסדר הטמפלרי, שלאחר מכן הואשמו בשלל האשמות איומות, עונו ונרצחו. כל זה כנראה כדי שפיליפ יוכל לשים את הידיים שלו על הכסף הרב שלהם, והסיפור הזה אגב מופיע גם בספר צופן דה וינצ'י של דן בראון.
נכון, ויש עוד מיתוס, מיתוס נורדי על 12 אלים שנהנים מארוחה טובה בוולהלה, עד שמגיע לוקי, האורח ה-13, לוקי הוא טריקסטר, איך אומרים את זה בעברית? מין תכסיסן כזה. הוא האורח ה-13 של לאוזמן, והוא גורם למותו של האל בלדר, דבר שמוביל לחשיכה על פני כדור הארץ, ומשם, מספר 13.
תשמע, עורכת הספרות נועה מנהיים כתבה על כך בזמנו בעיתון הארץ, היא כתבה שהמספר 13 מייצג במיוחד, מגוון תרבויות מערביות, בעיקר את משהו מחוץ לגדר הטבע. מה שנח מעבר ל-12 חודשי השנה ושעות היממה, מה שאינו חלק מהסדר הטבעי והטוב. במיתולוגיה היוונית והרומית, 12 אלים מרכזיים, ליהודים 12 שבטים, לנוצרים 12 שליחים, ולמוסלמים השיעים 12 יורשים למוחמד. וה-13 זה מין, אופה, חריגה.
אבל את יודעת שקראתי על זה עכשיו, לקראת זה, לקראת האירוע המרגש ביום שישי, אמרו שביהדות, נגיד, לא תמיד יש 12 חודשים בשנה. לפעמים יש 13, וזה לא נחשב לרע, זו שנה מעוברת, זה אחלה.
כן, גם 13 לא נחשב אצלנו ל...
אז אנחנו כל...
אנחנו חייבים לאמץ גם את המזל הרע מתרבות אחרות, כי לא הספיק לנו את שלנו.
מעניין אבל אם נגיד שנה מעוברת עם מה שמחוץ לטבע, מחוץ ל-12 חודשי השנה, טוב. זה שאלות מורכבות מאוד על יהודים. אני לא בטוח שאני הכתובת לענות
עליהן. אני די בטוחה שאתה לא הכתובת.
לא, לא. לא אני.
אנחנו בקושי מרשים לך לשאול את השאלות האלה.
בקושי, אבל אני אשאל אותן, אני אשאל אותן, אני לא אעצור, אני אמשיך הלאה. טוב, מעבר לדן בראון וצופן דה וינצ'י, שזה האזכור הספרותי הראשון שלנו, שנוגע לעניין הזה, יש עוד התייחסויות, סליחה, ספרותיות ליום שישי ה-13, ג'פרי צ'וסר כתב בסיפורי קנטנברי, שביום שישי מתרחש כל חוסר המזל. יש הרבה התייחסויות ליום שישי דרך אגב שם. אפשר לקרוא את זה, יש טקסט המלא ברשת, זה מעניין מאוד. בביוגרפיה של המלחין רוסיני נכתב שהוא היה בעל אמונות תפלות והתייחס ליום שישי כיום של מזל רע, ולמספר 13 כמספר בעל מזל רע, והוא מת ביום שישי ה-13 בחודש.
מה הסיכוי?
תירוף מקרים מדהים. יש רומן, רומן פופולרי, בשם יום שישי ה-13, שכתב תומאס לואסון בשנת 1907, ובו בנקאי בוחר בתאריך זה כדי לבצע מזימה הרסנית בשוק ההון. הוא רוצה ליצור פאניקה בקרב הסוחרים, שאותה הוא מקווה לנצל את תועלתו האישית. גם את הספר הזה אפשר למצוא ברשת, בפרויקט גוטנברג, שזה הפרויקט בן יהודה של חול. וככה הוא כותב שם על יום שישי ה-13. יום שישי ה-13 נח מעל האי מנהטן בטפטוף קודר של ערפל מקפיא עצמות. אחד מהימים הניו יורקים האלה שמעניקים למתאבד מהוסס אומץ מחודש לסיים את חייו.
מעולה. אוהבת. תשמע, ביהדות אמרנו את זה כבר, המספר 13 לא נחשב למזל רע, להפך, אתה יודע, בר מצווה. גיל 13.
נכון.
אחד מי יודע, אתה יכול ללמוד שיש 13 מידיה, 13 מידות הרחמים של אלוהים, י"ג המידות.
שזה דבר טוב מידות רחמים.
כן, יובל, זה דבר טוב.
לא, אני רק אומר.
אוקיי.
כי אלוהים לפעמים, הוא לא עושה רק דברים טובים. לפעמים הוא עושה...
לא, הוא עושה רק דברים טובים. הוא לפעמים פשוט מעניש אותנו כשאנחנו עושים דברים לא טובים. לא הבנת את זה. לא הבנת שום דבר, אבל לא נורא. אולי נתקדם מכאן לזה.
היחסים שלי עם אלוהים שונים לחלוטין.
נכון. אז בוא נתחיל.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, זה מתוך גברתי הנאווה.
נכון.
אנחנו ממשיכים עם יום שישי ה-13 והמזל הרע. כשאנחנו, שוב, יהודים, אנחנו יהודים, בואו לא נשכח את זה. כשאנחנו חושבים כיהודים על מזל רע, אצלי לפחות מיד קופסת לראש דמותו של איוב, שזה מין משגדה כזה. איך הכל נופל עליו, עוד זה מדבר וזה בא, הכל, כל המזל הרע נופל עליו, ואז נזכרים שעם איוב זה בעצם לא היה מזל רע. זה היה מתוכנן מאוד, ורצינו להבין את היחס הזה בספרות היהודית למזל, מזל רע וגורל, מה שמתכננים לך. אז פנינו לפרופסור חיים וייס, שהוא ראש המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, חוקר של ספרות חז"ל. שלום פרופסור חיים וייס.
היי, שלום, מה שלומכם?
בסדר גמור, אך בינתיים...
מצפים למזל טוב.
בינתיים, אי אפשר לדעת מה יהיה ביום שישי.
זה נכון. אז כל המזל שלנו לא מי יודע כמה, צריך לומר כאשר.
כן, זהו.
זה לא מי יודע כמה.
אבל אתה יודע, זה לא קשור אולי לתאריך, המזל הרע שלנו לאחרונה. אבל בוא נדבר רגע על מזל רע בטקסטים יהודיים. איך אנחנו מתייחסים לזה? כי הרי זה מסובך. מה זה מזל בכלל? מה זה מזל? יש מי שמתכנן.
תראו, יש בטח ביהדות של העת העתיקה, אבל גם בימינו, אבל בוודאי בעולם של אנשי העת העתיקה, לא רק בעולם היהודי, בכלל בעולם של אנשי העת העתיקה, זה עולם עם גבולות הרבה הרבה יותר פתוחים מהגבולות שלנו. זאת אומרת, הנוכחות של כוחות, שדים, רוחות, תנועה בין העולמות, לעלות לשמיים, לרדת מהשמיים, לפגוש מתים, להחיות מתים, כל מיני דברים כאלה נוכחים מאוד בעולם שלהם. זאת אומרת, כשאתה מסתובב בעולם, בעולם שלהם, הנוכחות של מזל, של פגיעה רעה, של עין רעה, היא נוכחות מאוד דומיננטית, זה כמעט דבר טבעי, ועכשיו השאלה, לא אם הכוחות האלה קיימים או לא קיימים בעולם, אלא האם הם יכולים או לא יכולים להשפיע עליך, האם יש לך יחס מועדף, נגיד יהודים יש יחס מועדף אצל האל, ואז הכוחות הללו לא משפיעים עליהם, או דווקא אם הכוחות הללו כן משפיעים עליהם?
מה, אם זה יחס מועדף, אז אתה צריך להיות יותר טוב מכולם, אז הוא יעניש אותך גם יותר מכולם, לא? הוא ישפיע עליך יותר מכולם.
נכון, אבל השאלה, באופן די מוזר, האל הוא לא הכוח היחיד. מסתובבים בעולם עוד הרבה מאוד כוחות. תתי כוחות, חלשים יותר ממנו, אבל אחרים, יש עדים, יש רוחות, יש מזיקים, יש כל מיני גורמים, וגם אפשר לגרות אותם. זאת אומרת, אפשר לגרום ללקוחות הללו, נגיד את זה, להעיר אותם מרבצם.
אבל זה מאוד מעניין, בגלל שמזל נחל התפר הזה בין אקראיות מוחלטת, לבין באמת איזה שד שמנסה להזיק. כשאנחנו מחשבים על מזל רע, אנחנו לא בכך חושבים על שד שמנסה להזיק, כי זה נשמע כבר קרוב יותר למישהו שיכול באמת, כמו שאמרת, להשפיע, קרוב יותר לאלוהים. אבל מצד שני, זה גם לא לגמרי אקראי, זה מין דבר שמימי שכזה שמשפיע על החיים שלנו.
גם לקוחות הללו, לשדים, לרוחות, למזל הטוב או למזל הרע, לכל מיני דברים כאלה, יש בסופו של דבר, יש לדברים הללו חוקיות. עכשיו, צריך לדעת, הם חיים בעולם, כולנו מבקשים לשלוט בעולם התופעות שאנחנו חיים בתוכו. עכשיו, פעם אנשים חשבו שקשת בענן זה סימן מאלוהים. אלוהים אומר להם משהו. עכשיו, למה הם חשבו ככה? משום שהם לא ידעו להסביר באופן אחר, נגיד, שמדובר בהשתברות של אור על פריזמה של מים, והצבע האור משתבר לצבעים שונים.
כן.
בכל מקרה, אנשים רוצים לייצר מצב שהם נמצאים בשליטה על מה שקורה סביבם.
אבל אתה עכשיו התחלת לדבר על איך מהירים מרבצם את הכוחות, ואני מאוד מעוניינת לשמוע את זה. איך מהירים אותם מרבצם, או איך לא מהירים אותם מרבצם בעצם.
אוקיי, אסור להתדרות בהם.
אוקיי.
בוא נגיד ככה. אז אני אספר לכם סיפור נחמד מהתלמוד הבבלי, על רבי יוחנן, הוא רבי יוחנן היפה. יש מעט מאוד דמויות תלמודיות שמוגדרות כיפות. רבי יוחנן הוא ודאי הבולט והמוכר שבהם. הוא היה אדם מאוד יפה, וכדרכם של אנשים יפים, הוא ידע את זה. הוא גם אמר על עצמו שהוא נותר מהיפים שבירושלים. זאת אומרת, הוא היה אחד מהאנשים שזה, הגמרא גם מתארת אותו, יש תיאור מאוד מאוד יפה של יופיו. עכשיו רבי יוחנן היפה היה הולך ויושב בפתח מקוואות, בשעה שנשים היו באות לטבול. עכשיו, כדי להבין את הפעולה המשונה הזאת, צריך לדעת שבעולם העתיק, הייתה הנחה שהיא הייתה ספק רפואית, ספק לא רפואית, שהילד יוצא כמו, לא כמו האבא, אלא כמו מי שהאישה חשבה עליו בזמן קיום היחסים. Mm. זאת אומרת, זה עסק יותר מורכב. עכשיו,
אז הוא הלך לשבת שם כדי שאנשים יסתכלו עליו ויחשבו עליו,
נכון.
ואז יהיה להם ילד יפה? מקסים,
נכון,
אוהבת.
נכון, הוא אומר את זה באופן ישיר. הוא אמר, כאשר יעלו בנות ישראל מטבילת מצווה יראו אותי, לפיכך יהיו להם ילדים יפים כמוני וחכמים כמוני. כלומר, הוא ידע שהוא גם יפה, גם חכם. והוא אמר, תשמעו, הוא יודע מה יש להם בבית, הוא קצת יותר סחורה, קצת יותר מוצלחת, האנשים יחשבו עליו, והילדים
אולי זה לא
הוא
בדיוק
צדיק, אמיתי.
אולי זה לא בדיוק איך שזה עובד. אולי הוא אמר, אם יצאו מהמקוואות, הם ילכו איתי, אחרי 9 חודשים, הם יחשבו שמה שיצא זה מהבעל, ולא ממני.
נכון, אנחנו יודעים, אבל לא רק מהספרות היהודית, אנחנו גם ספרות רומית, שנהגו לחקוק דמויות יפות על הקירות, כדי שיוכלו להסתכל עליהם בזמן כמחסי המין, כי זה היה ברור שזה משפיע. הייתה גם פרקטיקה נוראה, שיש לה גם עדות בתלמוד, של קשירת עבדים ושפחות יפים ויפות למיטה, בזמן כמחסי המין.
וואו, לא שמעתי על זה.
יש עדויות לדבר הזה, שזה עדויות גם בתלמוד, זאת אומרת, ההנחה הייתה שהילד יוצא יפה כמו מי שהאישה חושבת עליו בזמן כמו יחסי המין.
Okay. אבל זה באמת נשמע כמו התעסקות עם המזל הרע, בדיוק התגרות נכון. כזאת.
עכשיו זה לעשות כאילו מה שחזל מכנים גירה בעיני השטן. זאת אומרת, זה לשלוח חץ בעיני השטן. זה להתגרות בו. ואז אמרו לו חכמים, אינך חושש מעין הרע. זאת אומרת, אתה בעצם חושף את עצמך. כי מה שקורה, אתה שם את עצמך, אתה מגדיר את עצמך כיפה וכחכם, וזה ברשות הרבים, וכוחות הרשע שפועלים בעולם, העין הרע, המזל הרע, יפגעו בך, כי אתה שם את עצמך בגלוי ולעיני כל. ואז הוא אמר להם, אני מזרעו של יוסף בה, שלא שולטת בו עין הרע.
עין הרע זה כאילו למי שמאמין בעין הרע. פעם מישהו אמר לי את זה.
אבל זה כאילו להוסיף חטא על פשע. זה היבריס כפול ומכופל.
רגע, אבל השאלה מה
היה בגורלו?
מה עלה בגורלו?
לא, הוא היה בסוף, לפי הסיפורים שיש בידינו, הוא היה עיוור, שזה מין גורל
גורל רע ליפים.
כן, כן, מרוב שאתה מסתכל על עצמך, זה מין סוג של עונש לנרקסיסטים, אתה לא יכול לראות. אבל
אבל זה נורא מעניין שהוא אומר, המזל הרע לא יכול לגעת בי. אני שייך, כאילו, יש לא סתם יהודים, יש זרע מסוים ביהדות, שממנו, שהוא מוגן.
יוסף, שהשערויות שנקשרו בו במקרא כבר מועצמות מאוד בספרות חז"ל, ויש דימויים של מיניות ספק גברית, ספק נשית עליו, ועל כל מיני, והוא אומר, שאני שייך למוחצנות מאוד מאוד גדולה של יופיו. יש סיפור על אשת פוטיפר, שמופיע אומנם במקור טיפה יותר מאוחר, על כך שחברותיה של אשת פוטיפר שאלו אותה, מה כל הסיפור עם יוסף הזה? מה את מתלהבת ממנו? ואז... סליחה שנייה. ואז היא אמרה להם, אתם יודעים מה? אני אוציא אותו החוצה, והיא הוציאה אותה, וכולם ראו את יופיו, וכל הנשים שם חתכו את הידיים.
טוב, קצת קיצוני.
קצת קיצוני, אבל תשמע, יופי, יופי, יש לו השפעות לפעמים הרסניות. אבל יוסף הוא מין אב טיפוס כזה שעין, על אף שהוא מחצין את עצמו, ומנחיח את עצמו כאילו ברשות הרבים,
יוצא לו טוב בסוף.
ואת כוחו, זה לא פוגע בו. כן. הוא, יש לו מין מערכת הגנה. אבל, ויש לנו גם סיפור למשל, אבל יש לנו הרבה סיפורים על חכמים שהתגרו בגורל, והשטן פגע בהם דווקא בגלל שהם התגרו בגורל. כן. למשל על רבי עקיבא.
כן.
מסופר שהוא אמר שהוא, נגיד, יצר הרע לא שולט בו. הוא אמר, אני יצר הרע לא שולט בי, אני, כלומר, אני מעל הדברים הללו, ומיד יצר הרע, השטן בא ונדמה לו כאישה יפה, והוא מיד רדף, התחיל לרדוף אחריה כמובן.
אוקיי.
זאת אומרת, גם אם אתה חושב שהמזל הרע לא שולט בך, אתה לא צריך להנחיח את זה ולא צריך לשים את זה, לא צריך לבדוק את זה בכוח, כי הבדיקות בכוח יכולות להוביל לתוצאות בעיית.
וגם אתה תשתוק קצת, כאילו, תחשוב בלב אולי, לא יודעת מה, אבל כאילו, אל תתרברב.
זה מה שהם מכנים בביטוי יפה, גירה בעיני השטן, חץ בעיני השטן.
אתה מקשיב, יובל.
אז אתה אומר, נגיד, לקראת יום שישי הקרוב, לא להגיד, אני הולך להתנהג כרגיל, כי לי לא יקרה כלום, אני מעל כל זה, אלוהים אוהב.
אבל ביהדות, אני לא יודעת אם זה, זה לא שייך אלינו.
אין דבר כזה ביהדות. יש, היהדות זה כמובן מגוון עצום של דברים, הם מאוד מודעים, בטח בעת העתיקה, לקיומם של כוחות כאלה. הם מאוד מודעים שלא כדאי לעשות לכוחות האלה מה שהבנות שלי היו כשהן היו קטנות עם חנות ננה בננה. זאת אומרת, אתה לא מוציא לשון ועושה דווקא לכוחות האלה, כי פגיעתם רעה. צריך לקחת אותם בחשבון, צריך להיזהר מהם, צריך להבין שהם פגיעתם, שהם יכולים לפגוע בנו בכל מיני, בכל מיני צורות, וזה מקנה איזשהו סוג של צניעות אל מול המציאות.
בקיצור...
אבל יש עוד משהו חוץ מצניעות שאנחנו יכולים לעשות כדי להיזהר מהעין הרע הזאת?
מרווה, להדליק מרווה.
כן, משהו כזה.
יש כל מיני תקסים כמובן של גירוש, הדרה, העלמה של כוחות, של הכוחות. יש גם טכניקות מגיות, אפשר למצוא את זה בספרות היהודית המגית הקדומה, של שליטה בכוחות האלה ורתימה שלהם לצרכים שלך. יש למשל ספר כישוף יהודי קדום, לא רבים מכירים אותו, מהמאה השלישית בערך לספירה, שנקרא ספר הרזים. מצאו חלקים שלו בגניזה הקהירית במצרים. וספר הרזים זה ספר כישוף יהודי.
אבל זה משחק מסוכן מאוד, כי זה עלול להיות, להיגמר בזה שאתה שולט בכוחות האלה, או שזה עלול להיגמר בכך שהכוחות יגידו שזה בדיוק האצבע בעין שדיברת עליה.
נכון.
מה
נכון.
אתה מנסה לשלוט בנו, אנחנו נראה לך מי שולט במי.
נכון.
אז זה נראה לי קצת מסוכן.
לא, אבל מה, יש, מה כתוב בספר הרזים? רגע.
אם את רוצה, נגיד, להחזיר אהבה קודמת,
כן.
אם את רוצה לרתום רוצה. לב אישה גדולה, אם את רוצה לרתום את לב השרים לטובתך, יש פרקטיקות, את צריכה לקחת ראש של כלב שחור, לטחון אותו, להרבב אותו, לעשות ככה וככה וככה. ובסופו של דבר, אבל הספר הזה כולו עטוף במעטפת של רוחות ושדים. זאת אומרת, אתה צריך להשביע בשם המלאכים האלה והאלה, והשדים האלה והאלה, והרוחות הללו והללו. יש הכרה מוחלטת בקיומם של הכוחות הללו. דרך אגב, זה גם לא היה תמיד נוח לחוקרי את היהדות של העת העתיקה. להבין שאנחנו, כשאנחנו, אז הם אמרו, זה לא משלנו, זה בא מבחוץ, זה לא אנחנו, זה הם, זה פופטיץ, זה כל מיני דברים כאלה. אבל בסופו של דבר, זה עולם, כשאתה מסתכל עליו, זה עולם שבו כל החיים בו חיים באיזושהי סינרגיה כזו או אחרת עם כוחות שנתפסים כחזקים ומסוכנים. ואתה צריך...
בקיצור, בין אם זה שלנו... בין אם זה שלנו ובין אם זה לא שלנו, עדיף להיזהר, אז אנחנו נזהר גם מהיהודים וגם יום שישי ה-13, ובאופן כללי עדיף להיזהר.
להישאר בבית. בינג', אני לא יודע, מה...
תעשו בינג' ללוטוס הלבן, זה הסדרה הכי טובה שקורית עכשיו.
גלגלו עלי גפן, אני לא יודע, יש כל מיני אופציות, לא חייבים לצאת.
לא חייבים לצאת. פרופסור חיים וייס, תודה רבה לך על השיחה הזאת ועל העצות האלה שאנחנו מיד כמובן ניישם. תודה רבה.
יאללה.
עכשיו, אלעד אינטרנשיונל. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, וחזרנו עם אלעד אינטרנשיונל כמובן. עמיתנו אלעד ברנוי, עורך ומגיש התוכנית פופ-אפ שמשודרת בימי חמישי בשעה 10 בבוקר. בפינה שלנו הוא מספר לנו על ספרים מחול שטרם תורגמו, וכדאי בכל זאת לשים לב אליהם. שלום אלעד ברנוי.
שלום.
אז על מה אנחנו מדברים היום?
נדבר היום על שני ספרים. אנחנו נתחיל מהראשון שבהם. קוראים לו Heat Wave.
Heat Wave?
Heat Wave, גל חום. סתם חשבתי על משהו שלא קשור. לא קשור לתקופה, לא רלוונטי למקום. אמרתי, בואו נלך למקומות אחרים. כתב אותו סופר שקוראים לו ויקטור ג'סטין, אבל הוא צרפתי, אז צריך להגיד את זה ויקטור ג'סטין.
ג'סטה.
הוא בן 25, אבל הוא נראה כמו בן 17, אני אראה לכם תמונה אחרי זה.
פתיח?
זה... לא יודע. לא הייתי אומר את זה בשידור. אבל...
המאזינים שלנו מתעניינים.
לא, כלומר, לא הייתי מכריז על הכרזה כזו בשידור לגביו. זו הכוונה. לא, אין לי בעיה להכתיר. אבל הסיפור הוא על נער בן 17 שקוראים לו ליאונרד, והוא מין ווירדו כזה, והוא נוסע עם המשפחה שלו לחופשה בדרום צרפת, והוא כזה, הוא לא מתחבר, הוא לא נהנה ממסיבות החוף, הוא לא רוצה להשתקר שם עם כולם, והוא ביום שישי האחרון של החופשה, בסופה של הסיום, הוא מחליט להישאר בחדר, כי נמאס לו. ואז הוא שומע רעש מוזר מהחצר, הוא יוצא החוצה והוא רואה בגן השעשועים את אוסקר, שזה אחד החבר'ה יותר מקובלים, שיקור לחלוטין, והוא הסתבך עם החבל של הנדנדה, עם הצוואר שלו. זה מין, לא ברור בהתחלה אם זה התאבדות, או ניסיון התאבדות או לא. והוא נאבק ומשתנק, וליונר במקום להתנהג כמו בן אדם ולנסות להציל אותו, הוא פשוט עומד ומסתכל עליו, עד שהוא מת.
אוי ואבוי.
ואז אחרי שהוא מת, הוא אומר לעצמו, מה אני אעשה? אז הוא קובר אותו. וכל זה לחלוטין לא ברור למה. ואז הוא חוזר חזרה לחופשה שלו, ובעצם אנחנו מלווים אותו עד סוף החופשה, זה כאילו סוף שבוע אחד כזה, ואנחנו מנסים, אפשר אולי להגיד, מנסים להבין למה הוא עשה את זה, אבל יותר מזה מנסים לראות איך הוא מתמודד עם הסוד הזה שהוא מסתיר מהמשפחה, כשברקע יש גל חום מאוד מאוד כבד. עכשיו, זה מסוג הספרים האלה שמתרחשים בקיץ, והכל כזה נוראי. הספר הזה גם הוביל אותי לכזה, למסע אחרי כל מיני ספרים כאלה, ומשהו שאני אגב אעסוק בו בתוכנית שלי מחר, העניין הזה של מה חום עושה לנו, ומה הוא עושה לדמויות שלנו. הספר שהכי כזה קפץ לי לראש תוך כדי הקריאה, זה הזר של אלבר קאמי, כי הוא רצח את האיש הזה בגלל השמש, כך הוא אומר, ופה כאילו הספר הוא מבצע מהלך כמעט הפוך למהלך שיש בהזר. הזר אנחנו לא כך מתעסקים בלמה הוא רצח, כאילו זה, יש שם איזה באמת משהו נורא נורא סתמי, וכאן כן יש איזשהו ניסיון להיות כזה רומן מותחן פסיכולוגי, להבין למה הוא עשה את זה, בעיניי זה ניסיון ממש ממש מיותר, וגם מעייף, כאילו יש משהו שם בניסיון לרדת לתוך הנפש שלו, שאותי קצת התיש.
אבל יש התארה בסוף, אתה מבין בסוף מה הם רוצו להגיד, למה הוא עשה את זה?
כן, יש כזה אמירה על הנפש האנושית, אני חושב שהדבר שמתיש בספר בעיקר, זה ספר די טוב, אני צריך להגיד, כן, נהניתי לקרוא אותו, קראתי אותו גם ממש, אפילו לא חשבתי שאני אסיים אותו כאילו, וקראתי אותו ממש בשטף, אבל יש שם את העניין, יש שם דיון פילוסופי שלם, מאוד מאוד גלוי, כמו דילמת עקרונית, כאילו, האם צריך לעצור קרון נוסע, אם לא עשיתי כלום, האם זה נחשב שהייתי שותף למעשה, כי הוא כאילו תופס את מה שהוא עשה, כי הוא לא עשה כלום, אפילו שהוא קבר אותו, אבל לא נדבר על זה.
זה נשמע מאוד לא אקזיסטנציאליסטי פשוט.
לא, כאילו, הוא סתם ראה בן אדם מת, והוא היה יכול להושיע אותו, מה זה הוא לא עשה כלום?
אבל זהו,
הוא לא גם... מצא אותו מת.
אבל,
הוא...
כאילו התפיסה של, של הפעולה שלו כאן, בספר לפחות, זה מוצא כי הוא לא עשה כלום, הוא יכול היה להיות השומרוני הטוב ולהוציא אותו, הוא לא עשה כלום, מה זה אומר עליו ומה זה אומר על, על האדם, ובאמת...
אבל העניין... זהו, זה בדיוק מה שזה העניין, מה שזה אומר עליו ומה המשמעות של זה, זה בדיוק מה שמנוגד לכל האתוס של הזר ושל האקזיסטנציאליזם, שאומרים... בסדר, רצחנו, לא רצחנו, שמש, לא שמש, לשום דבר אין משמעות,
בדיוק,
כולנו
אז,
תולעים.
אז אני חושב שהספר הזה, זה לא, כאילו, הקריצה לעזר זה לא אני המצאתי אותה, זה, אני חושב שזה לגמרי שם, ויש כאן איזה מין, לא יודע, זה כאילו, הדיון הפילוסופי הזה, זה הזכיר לי קצת, יש את הסדרה הזאת, המקום הטוב, The Good Place, שהם עושים שם דיונים פילוסופיים בכל פרק, וזה דיונים מאוד מאוד מצחיקים וכלילים ומטופשים כאלה, שלוקחים פילוסופיה ברצינות חלקית, אז זה קצת היה זה, רק בלי ההומור שבזה. כאילו, זה כזה מין, בוא נעשה דיון פילוסופי על פני רומן קיץ שלם.
מאוד צרפתי מצידו.
מאוד צרפתי.
אבל זה באמת נשמע מתיש קצת.
יש בזה איזשהו ממד מתיש במובן הזה, שכאילו, את הקטעים הפילוסופיים אני ממש דילגתי. כאילו, כל פעם שעל העניין הזה אני כזה, אוקיי, פסקה הבאה. כי כאילו, די, זה גם מה כבר אפשר להגיד, כן? מה כבר אפשר לייצר מזה? אבל כן, אני כן חושב שיש כאן סופר עם כזה... מנוע כתיבה מאוד מאוד חזק, הספר מאוד סוחף. כאילו גם החלקים שמתישים ודילגתי עליהם, הם עדיין, כלומר זה עדיין ספר שכיף לקרוא אותו. אני מאוד מאוד אוהב ספרי חופשה שקוראים בהם דברים נוראים, שיש שם דמויות שעושות דברים, מה אתה צוחק? דברים באמת איומים.
אבל אתה חושב שחלק מהסיבה לזה שהוא עשה את זה, זה בסופו של דבר קשור להיט ווייב?
בדיוק, זהו.
זה בגלל החום?
זה הדבר שאני חושב שקצת היה חסר לי, שכאילו, מה צריך להסביר כל כך, למה מישהו רוצח מישהו, למה מישהו...
כשחם, רוצחים, מה הכל יכול לקרות?
ההסבר תמון בשם הספר, היט ווייב, בגלל זה אנשים מתים. כאילו, בעיניי זה לא מספיק הלכוים זה עד הסוף עם העניין הזה של הכובד של החום, ומה הוא עושה לאנשים. יש איזה באמת היסטוריה ספרותית ארוכה למה חום עושה לנו.
אני חושב שזה נהדר שאתה אוהב ספרים שמתרחשים בחופשה וקורא בהם משהו איום ונורא.
כי יש ספרים שהם בחופשה ולא קורא בהם משהו
נורא. האם יש חופשות שלא קורא בהם משהו נורא?
חופשה.
בדיוק, זה מתכון לאסון. אגב, גם הלוטוס הלבן, בדיוק זה.
לחלוטין, לחלוטין, זה מאוד מחובר. עכשיו, הספר השני שאני רוצה לדבר עליו נקרא Bewilderment של ריצ'רד פאוורס. הספר מועמד לבוקר, עכשיו, של שנת 21. צריך להגיד שריצ'רד פאוורס כתב את The Overstory, שזה ספר מעולה, שגם היה מועמד לבוקר וזכה בפוליצר ב-2019. אני חושב שהוא מגיע ברמתו ל-The Overstory, הספר הזה. הוא מספר על בחור בשם תאו, בחור צעיר, שהוא אסטרוביולוג. אתם יודעים מה זה אסטרוביולוג?
לא.
זה אדם שמחפש חיים בכוכבים אחרים. אוקיי? והוא אלמן טרי, הוא מגדל ילד בן 9, שהוא ילד שונה. לא ברור מה בדיוק, אבל הוא ילד חמוד וסקרן ומתוק ומושלם ומאמן ורגיש, חוץ מזה שהוא דפק לחבר שלו את הפרצוף באיזה התקף זעם משונה ושלח אותו לבית חולים. זה משהו קטן כזה. אבל אנחנו בעצם צריכים להתמודד עם ההתמודדות של האבא, עם זה שהבן שלו עשה את הדבר הזה, כשמה שהחברה מציעה לו סביבו לעשות, זה לתת לו מין תרופות פסיכואקטיביות כאלה. עכשיו, יש בספר... הרבה אלמנטים של מדע בדיוני, גם העניין של הכוכבים הרחוקים, הוא בעצם, אפשר להגיד, יוצא עם הבן שלו למסע בין כוכבים, לחפש חיים במקום אחר, ואני חושב שיותר מכל דבר, יותר גם העניין של הטבע, שהוא מאוד מאוד נוכח בכתיבה של פאוורס, ויותר אפילו מהעיסוק בכזה, איך המוח האנושי עובד, איך תרופה אמורה לשנות את המהלך של החשיבה האנושית, הדבר הכי יפה שיש כאן זה ההתמודדות של אבא ובן עם המוות של האמא, ובכלל עם אבל, אני חושב שעבורי הספר היה מרגש מאוד, מצאתי את עצמי כמה פעמים כזה ממש כאילו משתנק בקריאה, יש שם קטעים מאוד 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 יפים, זה ספר שקל נורא נורא לצטט אותו, ואני כאילו באמת, ככל שאני כזה קראתי את הספר, אמרתי לעצמי, וואו, אני חושב שריצ'רד פאוור זה איזה מין שם כזה שאנחנו עדיין, אנחנו מזכירים אותו, וזה לא שם שיש להם, נו מה, זה הוא מהספר על העצים, זה לא ככה, כאילו, זה כזה, זה שם לא כל כך מוכר, ונדמה לי שהוא אחד הסופרים הכי גדולים של זמננו, כלומר, מקריאה של שני ספרים שלו, שכל אחד מהם היה פשוט וואו.
אני קראתי את יוצר העדים, שיצא בעם עובד, כן. יש אותו בעברית,
כן,
אני
כן.
רוצה לומר, וזה באמת היה
כן, כן, אז,
ספר מאוד יפה.
אז הוא סופר באמת משהו...
הוא סופר גדול, אבל די מורכב, ואני מבינה למה הוא לא נהיה...
הוא מורכב גם כי...
יש שם איזה משהו מורכב, הוא מתעסק במוח
הרבה. זהו, בדיוק, במוח ובטבע, וכל הזמן גם יש איזושהי מחשבה, כאילו לי לפחות יש, של על מה הספר, כלומר, על מה אני קורא עכשיו, מה העלילה, מה... זה אמור להיות על הטבע האנושי, זה אמור להיות ספר כזה אווירתי, זה אמור להיות ספר פסיכואקטיבי, אני לא יודע, זה אמור להיות חוויה פסיכדלית, ולי בדרך כלל קשה לשחרר בקריאה כזאת, אני מנסה להבין כל הזמן מה כזה הכוח המניע של הספר, אבל אם מצליחים, אני חושב שבאמת בסוף נשארים עם משהו שהוא ממש יוצא דופן, זה היחיד שקראתי בינתיים המועמדים לבוקר, אני אשמח מאוד שהוא יזכה, אבל אני לא יודע מי המועמד, כאילו, אני לא, קשה להעריך את זה, אבל אני מאחל לו הצלחה.
זה נשמע סופר מסקרן, אני מקווה שיתרגמו גם אותו, ואם לא, אז נקרא אותו באנגלית, אין שום בעיה.
אז בוא נגיד שכבר הבנתי לסיום ממה שאמרת אלעד, שמחר בפופ-אפ אתה הולך לדבר על חופשות
שאחר איתן
מי ישורנו.
אני הולך לדבר על הצדדים האפלים של הקיץ.
נהדר, אני אקשיב. תודה רבה לך. אלעד בנוי,
תודה רבה לך.
תודה רבה.
להתראות. אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי במה שכרוך, כאן תרבות, ואנחנו עם סטטוס ספרותי של מול הוצאת 9 נשמות, אוריאל כהן, שיובל, אני חושבת שאפשר להגיד שהוא ממשיך לקונן על מצבנו, הספרותי כמובן.
נכון, הוא באמת, אבל הוא מוצא דרכים מאוד, מאוד מגוונות לעשות את זה, יפה. כל הזדמנות.
אז בבקשה. הוא כותב ככה, אפשר לכעוס ולעשות לי טנטרומים כדי להסיט את הנושא, תמיד. מעצם העניין. אבל העניין הוא שאין בישראל זירה ספרותית. מתעסקים עם כל מיני נושאים מיותרים שלא קשורים לשום דבר, ומדבר גם אלינו כאן.
בוודאי, בוודאי.
קשורים רק לפופיק של חוף פרישמן, אני מאוד אוהבת את חוף פרישמן.
מחלט.
לבולבול של ברנר.
עסקנו בו.
עסקנו בו. או לארוחת הבוקר של חיים באר.
בהחלט גם עסקנו.
אוהבים את חיים באר ואת ארוחת הבוקר שלו, והספרות עצמה והעולם לא קיימים. חיכיתי שבוע לקרוא מחוות וכתבות ענק על מותו של רוברטו קלאסו, אחד הסופרים האירופאים היוצאים מהכלל במחצית השנייה של המאה ה-20. אחד האורחים המכוננים באיטליה. ההוצאה לאור שלו, אדלפי האיטלקית, היא שיעור מולי יחיד במינו על מה ניתן לעשות בספרות ועם ספרים. אדלפי היא מגדלור. הוצאה לאור עם אחד הקטלוגים האדירים בכדור הארץ. שמעת? בכדור הארץ. כל ספריו של קלאסו תורגמו לכל שפה המכבדת את עצמה, ודמותו נוכחת תמיד בכל זירה תרבותית, בכל שיח, חצי פיקח. אצלנו, קלאסו לא מופיע אפילו באינטרנט, הוא צודק, אגב, הוא לא מופיע. יצירתו לא מוכרת, עשייתו לא קיימת. אין מה לעשות מעבר להשמעת תלונה בודדה ולחשב ממורמרים ברגע שכועסים על עיתונים וקולגות ובכלל על הנתק הספרותי הכל כך, כל כך צורם של ישראל. קלאסו היה בן הזוג של פלר ג'אגי, שתי נפלאות פרי עטה ראו אור בהוצאת עם עובד. ג'אגי מתורגמת לכל שפה, היא ידועה מוערכת, ספריה בעברית היו אמורים לזכות למונומנט, להילמד באוניברסיטאות. הספר חלף כאילו כלום, הוא גם צודק בזה. כאילו כל מה שרוצים כאן הוא עוד ספרי סדנאות קריאה, ועוד ספרים פתולוגיים מת דינוזאורים מקומיים, בתוספת כמה חתיכות עלובות של ספרות מובנת מאליה. ככה אי אפשר לדחוף קדימה. כך גוססת תרבות. כך עובדים על הקוראים וחוסכים מהם עולם ומלואו של ספרות. קלאסו מת, והוא משאיר חלל ריק ועצום בעולם הספרות. לא אצלנו. יש פה התנגדות מוחלטת לאמנות המילים והצורות. בסה. עד כאן, אוריאל כהן. תקשיב,
כן.
זה לא שהוא טועה, זאת אומרת, הוא צודק בדברים שהוא אומר, כמובן, אנחנו אי כזה... לפעמים קצת איס אטום ואטום. מצד שני, אתה יודע, נגיד, תחשוב על הקורא העברי. אוקיי, לא תרגמו את רוברטו קלאסו. גם אוריאל כהן הוא מול. שיתרגם אותו.
שיתרגם?
שיוציא אותו, בבקשה.
לא, אבל
נכון, שלא מתעניינים כאן בספרות בכלל. ואני חושבת שהטעות של אוריאל כהן, אולי בעיניי, היא שנגיד הוא משליך את זה על ברנר ועל חיים באר וכל מיני דברים כאלה.
שכבודם מקום המונח, גם בהם צריך
לקרוא. לא, לא מנסה להגן על כבודם.
לא, אבל שווה לקרוא אותם.
גם אותם לא קוראים, זה מה שאני נסה להגיד.
נכון, השאלה היא, נגיד...
אנשים לא מתעניינים בספרות, לא איטלקית ולא עברית.
ונשאלת השאלה, האם באיטליה, כשברנר מת,
קוננו עליו? אוי, 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 לא, 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 חבל ששאלת את השאלה הזאת, באמת. אני לא מצטרפת לטיעון הזה.
יש גם באמת את הדבר הזה שהעברית נורא נורא מוגבלת, יש פה קהל קוראים קטן, ולתרגם זה ולהוציא לאור זה הרבה
כן,
כסף.
כן, מצד שני...
ולנהל שוק, לנהל קהילה, זה לא, דבר...
זה לא, עזוב.
ויש
עזוב,
המון
עזוב.
חורים שחורים,
אבל
הוא לא יחיד.
הנה, הוא אומר לך על שני ספרים שיצאו בעם עובד, של פלר ג'אגי, שלא שמעת עליהם, באמת לא שמעת עליהם, ולא רבים קראו אותם. אנשים לא קוראים, לא רוצים, לא רוצים. מה אתה יכול לעשות? אתה יכול להכריח אותם?
לא.
תיקח את הסוס למים ותכריח אותו לשתות.
אבל הוא אומר גם עלינו, נגיד, למה אתם לא דיברתם עליו? למה לא דיברנו עליו כשהוא מת? למה אנחנו מחכים לסטטוס של אוריאל כהן?
כי חיכינו לאוריאל כהן, חיכינו לדברו. חיכינו שיגמור לו, שיקום מהשיבה.
בואי נעשה איתם חסד, לפחות עכשיו. נגיד שקלאסו היה סופר ומו"ל איטלקי, הוא עבד בבית ההוצאה אדלפי מיום הקמתו ב-1962, הוא הפך ליושב ראש של בית ההוצאה ב-1999, ותשמעי מה הוא עשה. ב-2015, כך קראתי בוויקיפדיה שלו, לא עשיתי תחקיר מאוד מעמיק.
חבל.
ב-2015 הוא קנה את החברה כדי למנוע מתאגיד מולות גדול להשתלט עליה. שזה דבר מדהים. הוא פשוט קנה את זה כדי שלא להפוך...
מה הדבר כל כך מדהים? זה אדם שיכול להרשות לעצמו לעשות דברים כאלה מדהימים. המצב של המולות נגיד בארץ, אם אתה עכשיו מחבר את זה לענייני כספים ואיזה מדהים. מה זה מדהים? כאילו, אין פה אפשרויות כאלה. מה אפשר לעשות?
אז נחמד שהייתה לו את האפשרות ושהוא אשכרה עשה אותה. ההוצאה הזאת היא מפרסמת פרוזה, מדע ופילוסופיה וגם תרגומים של קלאסיקות לאיטלקית, היא באמת חשובה בעניין הזה, הוא צודק אוריאל כהן. קלאסו עצמו אכן כמעט לא תורגם לעברית, בקטלוג הספרייה הלאומית מופיע רק ספר אחד שלו, ניסויי קדמוס והרמוניה, שתרגם אלון הטרס ויצא במחברות לספרות, והוא מת ב-28 ביולי, בגיל 80, יום לפני צאת ספרו חדש. והספר של ג'אגי, שנות העונש המאושרות, פרולטרקה, יצא בעם עובד ותורגם על ידי יארי טאובר, לא כל כך מזמן,
ב-2019.
נכון. וכל מה שזה עשה לי, וזה חשק לקרוא את שני הספרים האלה, ואני אעשה את זה.
אפשר גם לקרוא אותו באנגלית, או בצרפתית, או באיטלקית, מי שיודע, אתה יודע.
נכון.
הספרים קיימים בעולם.
סליחה, אבל יותר...
אוריאל כהן מדבר על איזה דבר, אתה יודע, הדבר הזה שהוא מדבר עליו הוא נכון. אנשים פה לא מתעניינים בדבר הזה, אין זירה, יש מעט מאוד קוראים. נכון, מה לעשות?
נכון מאוד, אבל לי זה עושה, לפחות לי זה עושה חשק לקרוא את שני הספרים האלה, ונעשה את זה.
אוקיי. אז אנחנו חותמים על הדבר הזה, אנחנו נעשה את זה, יופי.
אנחנו תכף צריכים כבר לסיים, אז...
תכף צריכים כבר לסיים, בסדר. אז בוא נעשה קצת המלצות.
כן, כרגיל בימי רביעי נסיים עם מספר המלצות ספרותיות לסוף השבוע. היום, בשעה 20:00, בחצר בית אליאנס בירושלים, תתקיים ההשקה של הספר טובי בננו של אריאל הורוביץ. שוחחנו איתו השבוע על הספר הזה ארוכות, זה ספר נהדר. השתתפו חיים באר, נועה ידלין, עמיחי חסון, עודד וולקשטיין ותמר קיי.
האמת היא שהייתי שמחה לשמוע מה יש לחיים באר, שגם הוא יצא לו עכשיו ספר חדש.
נכון.
מה יש לחיים באר להגיד על טובי בננו, כן. זה מאוד מעניין.
ובכלל, גם נגיד עמיחי חסון מעניין אותי לשמוע משהו להגיד על זה, ונשמע...
למה אתה דוחה? אותי מעניין מה חיים בר רוצה לומר על טובי בננו.
אז מה שאותי מעניין לא חשוב.
למה אתה נדחף? אוקיי.
אני אגיד לך, מעניין לשמוע מה האנשים שקשורים למגזר, שבאים מהמגזר, שזה, יש להם להגיד עליו.
טוב, אז מחר, יום חמישי, בשעה 20:00, בקפה שפירה בתל אביב, תתקיים השקת הספר, ואיש לא חיבק את הים, מבחר משיריה של אפרת מישורי. עידן ציווני ונועה שקרג'י שוחחו על שירתה של אפרת מישורי. אנשים שמקראו משיריה של מישורי, דנה אולמרט, אנה הרמן, אפרת מישורי עצמה כמובן, גלעד מאירי ואהרון שבתאי יכיר התוכנית. שזה גם דבר שאפשר לרצות להיות בו באירוע הזה. קפה שפירה, עד כמה שזכור לי, נמצא ברחוב רלבג 15 בתל אביב. אז זה קורה מחר.
ועוד מחר ב20:00, בערב בחנות הספרים התל אביבית, סיפור פשוט. נדב נוימן ישוחח עם אורן בן יוסף, שהוא מחבר הספר טורפי העולמות, שיצא בהוצאת רסלינג, ועוסק במבט האנושי על האפשרות לחיים מחוץ לכדור הארץ. ואני לא קראתי את הספר הזה עדיין, אבל רק מאיכשהו מתואר, בא לי גם לקרוא אותו. בכלל, על זה שיש אפשרות לחיים מחוץ לכדור הארץ, ומה אנחנו נעשה לחיים האלה, אם באמת אנחנו ניפגש.
או, מה הם יעשו לנו. זה זמננו לסיים, יובל. בוא נודה לאירה וקסלר וליובל יסוד, שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נשמח מאוד אם תבואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. חפשו מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.